כאשר שתי קבוצות, קבוצה אחת שאני ממש אזכור אותה בחצי דקה דקה, אולי קצת יותר, יש כל מיני איסורים של כל מיני סיבות, בגדול אפשר להגיד בגלל חומרתם, הם לא פתילים, לא פתילים לא, לא ברוב ולא בשישים, בסדר? נזכיר בקצרה, יש שלושה דברים בגדול. א' זה תרומה, אם יש לי תרומה, כלומר הפרשתי תרומה הגדולה, הפרשתי תרומת מעשר, וכן על זה עוד דרך גם חלה וביקורים, שגם נחשבים תרומה, מי שהיה כמה שיעורים תחילת שנה. אז תרומה גדולה, תרומת מעשר, חלה וביקורים, הם פתלים ב-100. לא ברוב ולא ב-60. בסדר? מי שרוצה מקור, רמב"ם, מחלות עשרות, פרק ט"ו, הלכת ט"ז. בסדר? עוד דבר, אורלה וכלי הקרן. אם יש לי משהו שהוא... או אורלה או כלי הקרם בטל ב-200, בסדר? עוד פעם, זה גם הרמב"ם שם אותו מקום, גם בפרק ט"ו שם. חמץ בפסח ויהיה נסך הם לא פתילים בכלל, בסדר? באופן פשוט בגלל חומרתם, זה לא פשוט לגמרי, חמץ בפסח ויהיה נסך שקשור לעבודה זרה לא פתילים בכלל, אפילו לא באלף. בסדר, עכשיו, כל מה שאמרתי כרגע, זה דווקא כאשר מדובר על תרובת של מין במינו. כלומר, אם יש לי תרובת של תפוח, שלא יודע מה, עבדו בעבוד הזרחה, ותפוח אחר, אז אם מדובר באותו מין, אז מה שאמרתי כרגע נכון. אבל אם אותם איסורים חמורים נפלו לתוך תרובת של מין אחר, אז הכלים הרגילים חלים. כלומר, מה שכרגע סייקתי, שיש דברים שהם חמורים יותר וכולי, ואיכם תנים ב-100, ב-200 או לא בכלל, זה דווקא כאשר מדובר בתערובת של מין ומין אחר. אבל אם מדובר באותו מין, אז הכלים הרגילים חלים. זה היה בעצם קבוצה, זה קבוצה אחת של החריגים, שאפשר לשים את זה בצד. זה לא הדין הקלאסי. לפעמים זה יכול לקרות, אבל זה קבוצה אחת. עכשיו, רוב השיעור מכאן ואילך התעסק בקבוצה נוספת, שמי שיש לו את הדף הקודם עם המפה, בסדר? אז מספר 2 שיש לכם שם במפה, בעצם אנחנו נתעסק כאן בקבוצה של 5 נושאים, 5 סוגיות, שבכל הדברים האלה יש, למרות הכלל מדאורייתא שראינו שאם יש רוב הדבר האיסור בטל. כלומר, אם יש לי את הרוב של 10 חתיכות, חתיכה אחת של איסור, 9 חתיכות של אתר, אנחנו בדרך כלל אומרים שהאיסור אמור להתבטל. בסדר, במין במינו, לפחות נניח, יש קבוצה שלמה של מצבים או מקרים שעוד שנייה נראה אותם, שבהם האיסור לא בטל אף פעם. בסדר? אנחנו עוד שנייה נראה למה. אבל יש בעצם, אפשר לחלק את הקבוצה ל-5 סוגיות. סוגיה אחת זה דבר חשוב. מי שיש לו את הדפים הקודמים זה כתוב שם. סוגיה שנייה, אני רוצה שנסל פי הסדר שאני עושה כאן, שנייה, שאני לא אחרי זה בלבל אתכם. יש סוגיה שנייה נקרא חתיכה הרויה להתכבד, זה הראשי תירות, חתיכה הרויה להתכבד. סוגיה שלישית, דבר שבמניין, מה דבר הרבה שכתבי לכם?
בריאה.
בריאה. ודבר אחרון, זה דבר שיש לו מתירים, לראשי תיבות, דבר שיש לו מתירים. בסדר? עכשיו, בעולם מקובל שזה 5 סוגיות, 5 מקרים. מה שהקדמתי בשיעור שעבר, שאנחנו ננסה לעשות במשך כל הלימוד, לנסות לסדר את הדברים. כי יש המון 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 מקרים, ותחשבו, הכל הוא כזה, אבל יש יוצא דופן, כשעכשיו אמרתי שעוד 5 יוצא דופן, אנחנו יוצאים בבלגן. בסדר? בשיעור הזה אני אנסה להראות לכם, שזה בעצם, זה לא 5 מקרים, זה יש כאן 2 קבוצות. כל זה בקבוצה אחת, וזה קבוצה נוספת, ואני אסביר. בסדר? במשך השיעור זה יהיה מהלך, ובעצם נסביר לכם את העיקרון, את המחנה המשותף בין כל הקבוצות האלה, אז אנחנו יותר נבין מה הולך, וזה קבוצה אחרת, המחנה שמתירים. אני אקדים ואני אסביר מלמעלה, ואז אנחנו ניכנס הקבוצה הזאת, בסדר, של כל 4 המקרים הללו, שמתחיל מדבר חשוב, מה שאני רוצה לפתור, שדבר חשוב זה העיקרון הכללי, ואלו דוגמאות. 1, 2, 3 זה דוגמאות, ואני אסביר. דבר חשוב, בואו ניכנס לדבר חשוב, אז תראו מה הכוונה. יש משנה באורלה, פרק ג' למשנה ז', שיש שם במשנה רשימה של דברים שחשובים. שישה או שבעה שמחלוקת מה בדיוק. כל מיני מוצרים שהם חשובים. אגוזי פרח, רימוני בדן, לא יודע אם אנחנו כל כך מבינים מה מדובר, אבל זה מאכלים מאוד חשובים. בסדר? ובגלל החשיבות שלהם הם לא פתילים. כלומר, אם אמרנו שאם יש לנו תערובת של קני חתיכות והאיסור יכול להתבטל ברוב, אז כל זה בהנחה שהאיסור הוא לא מאוד חשוב. אבל אם מדובר על דבר שמאוד מאוד חשוב, הוא לא בטל. מה ההיגיון בדבר הזה? שדבר שהוא חשוב הוא עומד בפני עצמו. בסדר? היכולת להתבטל, בסדר? בעצם זה בהנחה שמדובר על שאני יכול להתייחס לכל היחידה כיחידה אחת. זה מה שככה הסברנו בפני כמה משפטים ובשיעור קודם בעריכו. שאם אפשר להתייחס לכל המכלול כמשהו דבר, כדבר אחד, אני יכול להתייחס זה אסור מותר. אבל ברגע שיש לי דבר שמאוד חשוב, אני לא יכול בעצם להתייחס אליו כבטל כלפי שאר הדברים. אני לא יכול. ולכן ברגע שיש לי תערובת כזאת, שיש שם דבר חשוב בפנים, אני לא יכול להגיד שכל דבר הזה מותר. וממילא, אם יש לי תערובת, ואני לא מזהה כרגע, אני יודע שדבר חשוב נפל בפנים, ואני לא יודע איפה נמצא, אני אסור את הכל. אני לא יכול להגיד, טוב, מה לעשות? יש לי כאן הולכים אחרי הרוב. לא, ברגע שהאיסור הוא חשוב, אין לי יכולת לבטל אותו כלפי כל השאר, ולכן ברירת המחדל שלי זה פשוט לאסור את הכל. בסדר? אני עקרונית רוצה ללכת על פי הכללים הרגילים שהולכים לפי הרוב, ושדבר חשוב יהיה, ושהאיסור יהיה בטל, אבל דבר שבל איסור שהוא מאוד חשוב ומשמעותי, הוא לא יכול להתבטל ותפל כלפי שאר הדברים. כן. אם כל הדברים הם חשובים, אני לא חושב, לא, בטוח שלא אפילו, אני אביך גם...
דין הוא כמו שאתה אומר, אבל גם
לא, אני חושב סברה. דבר ש... גם אם כל הדברים חשובים, אני עוד שנביא דוגמה. בסדר, נביא דוגמה פשוטה. הדוגמה, הכלל שכרגע אמרתי, זה במשנה, נפסק בשולחן ערוך בסימן קוף יוד, סעיף א', דוגמה מעשית לדבר, זה משנה בזבחים, מדברת על תערובת של בעלי חיים. בסדר? יש שם בעל חי אחד שהוא איסור, מכל נסיבות, לא משנה כרגע למה, ויש עוד בעלי חיים שהם היתר. ועכשיו יש לי תערובת. בסדר? בעדר הכל שם מסתובב, אני לא יודע איפה הבעל חי, הטרף נמצא. הכל אסור. עכשיו, הכל, למה? בגלל שבעל חי הוא דבר חשוב. בסדר? עכשיו, מה הסברה בזה? למרות שהכל חשוב, זה נכון. אבל, בואו נשתמש במושגים שלנו. אדם שהוא חשוב, ראש הממשלה. הוא לא בטל כלפי ראש הממשלה אחר, כי יש לו עמידה בפני עצמו, לא משנה כאילו כלפי מי. אדם שהוא חשוב, או איסור שהוא חשוב, הוא לא יכול להתבטל כלפי משהו. זה לא שייך. בסדר? אז גם כאשר הוא נמצא בסביבה של אנשים אחרים שהם חשובים, זה לא רלוונטי. אז בקיצור, הכלל הראשון, שדבר שהוא חשוב לא יכול להתבטל. עכשיו תגידו, מה זה חשוב? מי קובע מה זה חשוב? שאלה מצוינת. כפר אמר הרמב״ם, מחלות עשרות פרק ט"ז, שזה משתנה על פי המקום ועל פי הזמן. בסדר? עכשיו, אני לא אומר שאין כללים בדבר לגמרי, אבל ברור שמה שכתוב שם במשנה, א', אנחנו בכלל לא מכירים מה כל כך מדובר, וגם כן יכול להיות שפעם זה חשוב והיום זה לא חשוב. מה זה חשוב? אנחנו נראה קצת יותר בהמשך, נראה דוגמאות לזה, אבל זה העיקרון. זה העיקרון. חשוב לציין, ברור שהדבר הזה זה גזירה דרבננית. מי דאורייתא, הרוב קובע. כל מה שאמרתי כרגע, שדבר חשוב לא בטל, זה גזירה מדרבנן. אבל מדאורייתא, אחרי רבים להטות, הולכים על פי רוב. אז מה נפקא מינה של מה שאני אומר? שכל אם נפל לי דבר חשוב בתוך תערובת, והכל מתערבב לי וכולי, זה, אז עקרונית הכל אסור. אבל בספקות אנחנו נוכל להקל בזה. כל מיני ספקות שהתעוררו, אני לא בטוח, דבר חשוב נפל בפנים או לא, אז כיוון שמדובר ביסוד דרבנן, בספק דרבנן אפשר להקל. זה ככה באופן כללי. עכשיו, מה שאני רוצה לטעון כרגע, אחרי שראינו שדבר חשוב לא יכול להתבטל, ואז אני אוסר את כל התערובת, שכל הדברים הללו הם דוגמאות לדברים חשובים. חתיכה רועית כבד, דבר של מבנייה ובריאה, הם דוגמאות נוספות לדבר חשוב. כלומר, למרות שבעולם בדרך כלל מתייחסים אליהם כ-4 סוגיות לא קשורות, ולומדים כל אחד במשך כמה שבועות, אני רוצה להסביר שאני חושב, וגם מקורות, אני לא אמתי את זה מעצמי, הטור כבר אומר את זה, שלחבר את כל הדברים האלה לכלל חטיבה אחת. שיש אומנם מקרים שונים, אבל המשותף שכל הקבוצה הזאת, האיסור לא בטל, כי האיסור הוא חשוב ולא יכול להתבטל. זה לא לכבוד שלו להתבטל. בסדר? טוב. עכשיו בואו נראה את ה... עכשיו מה שאנחנו גם נראה שיש גם השלכות כאילו הלכתיות משותפות לכל הדברים האלה, לעומת הקבוצה הזאת. אנחנו נראה את זה בהמשך, מה הכוונה. טוב, חתיכה ארויה להתקבט, מה הכוונה? המשנה בחולין צעיבה ועמוד ב' אומרת שכאשר יש לי חתיכה שרויה להתקבט, הכוונה שראוי לכבד בה אורחים, תנר יש לי מאכל שהוא חשוב, והייתי, אם יש לי אורח חשוב, אני אזמין אותו, אני אגיש לו את הדבר הזה. אז אם יש לי חתיכה שרויה להתקבט, שנופלת לתוך תערובת, יבש ביבש, והכל מתרבב, אני לא יודע איפה כרגע נמצא החתיכה המכובד הזאת, אז הכל אסור, וזה לא בטל. כמובן, לא ממש, עכשיו, הטור בתחילת סימן קופיוד, ואת אומר ככה, חתיכה רויה להתכבד, ושאר הדברים החשובים, כגון בעלי חיים וכו' וכו', אינם טילים. כלומר, הטור באמת מבין, כמו שכרגע אמרתי, שחתיכה רויה להתכבד, זה דוגמה נוספת לדבר חשוב. בסדר? דבר חשוב, אפשר לדבר על בעל חי, או על משהו שהוא מעצמותו חשוב, ואפשר לדבר על חשיבות מבחינת השימוש שלנו, מבחינת האכילה שלנו. כלומר, אם יש לי בעל חי שהוא חשוב בגלל שהוא חשוב, בסדר? בלי קשר לאוכל, הוא דבר שהוא חשוב. אז יכול להיות לי גם דבר שהוא חשוב מבחינתנו. לי זה חשוב, כי אני, מבחינתי דבר שהוא מכובד, ואני רוצה להביא אותו לאורחים, לכן זה חשוב. כמובן, אור מה שאמרנו, מדובר באיסור דרבנן. מי דאורייתא את הדבר כזה אמור להתבטל, וחז"ל גזרו על דברים חשובים שלא בטלים. בארץ אוגריים, זה נאמר גם באיסור דרבנן. כלומר, גם בדבר ש... הוא רק איסור דרבנן, גם בו נאמר כל הכלל הזה, שדבר שעשו מן דרבנן, גם על זה גזרו, בסדר? תשאלו, זה גזרה על גזרה, שאלה טובה, אנחנו לא כרגע ניכנס לזה, אבל שורה האחרונה, בוא נאמר על רוב הפוסקים, וככה מקובל למעשה, אם תרצו מקור, אז הרמה, בסימן קוף א', סיף א', אומרת מפורשות, יש לזה עוד מקורות, אבל גם כאשר מדובר באיסור דרבנן, אנחנו עדיין מפעילים את כל הכללים של דבר חשוב שלא בטל. באופן עקרוני, יש כמה חריגים, אבל לא שווה כרגע. עכשיו אני רוצה קצת יותר להסביר מה זה חתיכה רויה להתקבט. כלומר, מה החשיבות כאן? אז הסברתי באופן עקרוני שהחשיבות זה בגלל שאני הולך להגיש את זה לאורחים. ובגלל הדבר הזה יש בעצם שלושה תנאים שבעצם מגדירים את החתיכה כמכובדת וחשובה. דבר אחד מדובר, התנאי הראשון, שמדובר בחתיכה שלמה ולא מרוסקת. בסדר? אם יש לי דבר עקרוני מאוד מאוד חשוב, אבל כרגע הוא מרוסק לגמרי לחתיכות, אני לא ארגיש את זה לאורחים. הדבר הראשון, שהחתיכה תהיה שלמה. זה מופיע בראש, והרשב"א נפסק בשולחן ערוך, סימן קוף א', סעיף ו', שאם דבר יתרסק, אז הכפר לא מדובר בחתיכה שרויה להתקבד. דבר, עכשיו, זה נקודה ראשונה, כלומר שזה שלם. נקודה שנייה, שזה מספיק גדול. כלומר, אם יש לי דבר מאוד חשוב, אבל אני בגודל כזה, בסדר, זה היום בחתונות מגישים וכל מיני דברים כאלה, אבל באופן עקרוני, דבר שהוא מכובד, שאני אוכל להגיש לאורח כמנה. בסדר, זה דבר שהוא לא פצפוני. התז מאיר במקום, שברור גם כאן, שהכל משתנה לפי המקום ולפי הזמן, אז אולי אם תגיש בחתונה, זה כן יוגדר כדבר חשוב. הכל משתנה על פי המקום והזמן. עכשיו, נקודה נוספת שהיא חשובה, שצריך שגם יהיה מוכן להגשה לאורחים. כלומר, אם יש לי בפריזר, חתיכה של איזה משהו מאוד מאוד חשוב, אבל זה בפריזר, זה לא מוכן, זה לא חתיכה רויה להתקבד. חתיכה רויה להתקבד, כוונה שכרגע זה מוכן להגשה. כלומר, מעבר לזה שזה גם אמור להיות שלם, מעבר לזה שזה גם גדול, זה אמור להיות גם כרגע מוכן. עכשיו, מה זה מוכן? בדבר הזה יש מחלוקת בראשונים עצומה. בסדר? ארבע שיטות בראשונים. אני אזכיר כרגע שתיים מהשיטות בלבד שנפסקו להלכה, אחד בשולחן ערוך, אחד ברמ"א. שיטה ראשונה מופיע במאירי בחולין צלי זין, מופיע גם בראש חולין זין סימן למדבב, כי יש אומרים, כי מביא את זה קצת גדולים ככה טוענים, שצריך להיות מוכן לגמרי. כלומר, אחרי בישול, אם יש לי משהו שאני יכול, אני אמור לבשל אותו, אם זה לא מבושל, זה לא חתיכה רויה להתקבד. זה דבר שהוא מבושל, מוכן להגשה ממש. בסדר? זה שיטה אחת, זו שיטה מאוד מקילה. כלומר, יכול להיות דבר, חתיכה שהיא עקרונית רויה להתכבד, אבל כרגע לא בישלתי, אז זה לא רויה להתכבד. רויה להתכבד זה גם שזה מבושל לגמרי, וכך פוסק הלכה שולחן ערוך. שדווקא דבר שמוכן לגמרי, 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 דווקא אז מדובר כחתיכה רויה להתכבד. עכשיו, הרמ"א פוסק אחרת, הרמ"א שם פוסק כמו דברי הסמ"ק, הסמ"ק בסימן רש"ו ד', כותב, זה לא הכוונה. הכוונה, גם כאשר זה לא מבושל, זה עדיין מוגדר כחתיכה רויה להתכבד. אלא שמה? מתי זה לא? מתי, מה הכוונה שהוא מוכן בעצם להאכיל? הכוונה שלא נצרך כאן תיקון מאוד משמעותי. מה הדוגמה שהוא מביא? מה, כאילו, איזה דוגמה זה לא? אם יש תרנגולת, ועדיין הנוצות נמצאות לתרנגולת. בסדר? תרנגולת כרגע זה לא חתיכה או התקבל. אני לא אגיש את תרנגולת כרגע לארוחה. למה? יש לי עוד דרך ארוכה. צריך להוריד את כל הנוצות וכו', ואז לבשל. אבל אם הורדתי כבר את כל הנוצות, אז אתה בסדר. כי אז שער הדרך היא כבר קצרה יותר. אבל הפעולה הראשונה זה פעולה מאוד ארוכה, מאוד מסובכת, מאוד ממושכת, אז זה כבר לא. אבל אם הורדת את כל הנוצות, ועדיין חסר לך לחתוך את התרנגולת לחתיכות ולבשל, זה, התרנגולת כרגע עדיין מדובר בחתיכה רואה תקבל, זו חומרה גדולה. כי יכול להיות כל מיני מצבים, כל מיני בתי מטבחיים, שמתחילים להכין תרנגולת, בסדר? אין נוצות. ויש לי תרנגולת נמצאת על השולחן, וזה נטרף. כאילו זה קורה בהרבה, לא רק בתי מטבחיים, כל מיני מפעלים, שיש פס ייצור של כל מיני עופות, והם מוצאים איזה תרנגולת אחת שטריפה בגלל כל מיני סיבות, ואז המשגיח לא שם לב, וזה המשיך בפס, וזה התערבב. בסדר? אז השאלה אם אפשר להגדיר את זה כחתיכה ארויה להתקבל. או מה שאמרתי כרגע, על פי הספרדים, זה לא יוגדר כחתיכה ארויה להתקבל. זה יתבטל. למה זה לא? בגלל שזה לא מוכן לאכילה, זה לא מבושל. על פי הרימה, אחרי שהורדת את הנוצות וכולי, אז זה כבר יוגדר כחתיכה ארויה להתקבל. למרות שזה לא מוכן לגמרי, אבל זה כמעט מוכן. בסדר. בסדר, אז ראינו דבר חשוב, ראינו חתיכה ארויה להתקבל. עכשיו עקרונית, לרובנו, זה לא הכי מעשי המקרים האלה, אבל חשוב לדעת על קיומם, דבר ראשון, עם סוגיות חשובות וכבדות, וזה גם יכול לקרות למישהו מאיתנו באיזשהו שלב בחיים, בכל מיני צורות. טוב, הנקודה הנוספת זה דבר שבמניין. דבר שבמניין, באותו משנה שהזכרתי קודם, איפה זה היה בעורלה, משנה ג' ז', יש שם מחלוקת תנאים. בתוך, אחרי שמזכירים את דבר חשוב, כלומר שיש שם רשימה של שישה דברים שחשובים ולא פתינים, יש שם מחלוקת האם דבר שבמניין גם מוגדר כדבר חשוב. מה זאת אומרת דבר שבמניין? דבר שבמניין, הכוונה דבר שאנחנו רגילים לספור, למנות, כגון ביצים. אנחנו, כשאני קונה במקולת, לא יודע מה, גריסים, אני לא אספר גריס אחד, שתיים, אני קונה שקית של גריסים. כשקונה ביצים, למרות שהיום יש, אומנם זה מגיע בקופסאות, אבל אני יודע שיש 12 ביצים וכולי בקופסה. כלומר, כאשר אני קונה משהו על פי המניין, אז יש דיון האם העובדה, ואני אסביר עוד שאלה בסברה, אבל העובדה שאני סופר ומונה את הדבר הזה, אז גם זה סיבה להגדיר את זה כדבר שהוא חשוב. בדבר הזה נחלקו שם במשנה, שנייה רק, רבי מאיר וחכמים, דעת רבי מאיר שזה מוגדר גם כדבר חשוב ולא בטל, וחכמים אומרים שלא נכון, שזה לא כלול ודבר חשוב. כן.
זה דווקא בשעת הקנייה, חלב, קונים שתי שקיות חלב, אבל זה דבר שלא
מגיע למעשה. שאלה טובה מאוד, אני אתייחס עוד שנייה, אני מקווה. אני אמשיך רק טיפה, ואז נראה לי שכבר תהיה תשובה לעניין. בתוך דעת רבי מאיר יש מחלוקת בסוגיה בביצה ג' עמוד ב', הסוגיה שמביאה את המחלוקת רבי מאיר חמים, בתוך שיטת רבי מאיר יש מחלוקת מה הכוונה דבר שבמניין. האם זה דבר שרגילים לפעמים למכור במניין, או זה דווקא דבר שהוא תמיד מוכרים אותו במניין. בסדר, אני חלטתי את... והאמת שהנפקמינה, הדבר הזה שמביא מהגמרא זה באמת זה ביצה. שמה שאמרתי עכשיו ביצה זה לא מוסכם על כולם. לפחות בזמן הגמרא. כלומר, ביצה בגמרא מובא כדבר שלפעמים מוכרים, זה כן, זה מתחת לשעת הקנייה, שלא משעת הקנייה, תמיד תמיד קונים דווקא במניין. אבל אולי לפעמים לא, ואז באמת בגמרא לפחות, אולי גם כיום, אני לא יודע אם כיום, נראה דווקא כיום זה כן בדרך כלל קונים, רק, אבל יכול להיות שפעם, היו מוכרים לפעמים כך, לא יודע מה, ארגז של ביצים, ולפעמים מוכרים ככה, לפעמים מוכרים ביצים ביחידות. אז השאלה אם אנחנו מגדירים, כלומר להבנה שדבר שבמניין, רבי מאיר, דבר חשוב, וזה לא בטל, האם זה דווקא כאשר תמיד, 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 אך ורק נמכר במניין, או גם כאשר רק לפעמים. אבל כן, זה הולך על פי שעת הקנייה. עכשיו, להלכה. להלכה, הריף, וגם הרמב״ם, הריף לא הזכיר בכלל דבר שבמניין, ומכאן משהו שהוא פסק החכמים, וכך מפורשו פוסק הרמב״ם, והשולחן ערוך בסימן קופיות סעיף א'. כלומר, לפי ספרדים, אין מושג כזה דבר שבמניין. בסדר? זה בכלל לא רלוונטי. העובדה שאתה סופר משהו, זה לא מעניין אותנו. בסדר? פסקים כמו חכמים. אבל הרבה ראשונים, ארן ועוד, פסקו כמו רבי מאיר, וכך פסק הרמה שמה בקוף י' א'. עכשיו, מה מוגדר כדבר שבמניין? הרמה כותב דווקא דבר שהוא תמיד, תמיד, אך ורק נמכר, תמיד ככה. בסדר? כמו השיטה הזאת בסוגיה. אבל התז והשח פסקו, כוונה שנייה בגמרא של ירש לקיש, לא משנה, שגם דבר שלעיתים נמכר במניין הוא גם נחשב כדבר שמניין והוא לא בטל. וככה אנחנו אשכנזים נוהגים למעשה. כלומר, למעשה, ספרדים, שולחן ערוך אומרים אין כזה מושג, לא מכירים דבר שבמניין. זה מושג שלא קיים, הוא לא משמעותי. לאשכנזים, זה כן חשוב, דבר שמניין לא בטל, כאשר על פי הרמ"א באמת זה דבר שהוא רק תמיד במניין, אבל להלכה אנחנו פוסקים על פי השח ועל פי התז, שגם דבר שהוא לפעמים נמנע, גם אז הוא לא מתבטל. עכשיו, למה? מה אכפת לי שדבר שאני סופר אותו, למה שיחשב כדבר חשוב? אז אפשר להביא כאן מכן שתי הבנות. ויש ביני נפקמינות, ואני כרגע לא אכנס לזה, אבל רק סבר את האוזן. אפשר להגיד שהעובדה שאתה סופר משהו, כנראה משהו חשוב. כלומר, העובדה שאני קונה גריסים במכולת, אני לא סופר גריס, למה לא? כי זה לא כזה חשוב כל גריס בפני עצמו. אני ביחד, זה משהו נחמד. אבל העובדה שאני קונה ביצה בפני עצמו, זה אומר שיש כאן משהו שקצת יותר חשוב. בסדר? ולכן אמרתי, זה נכנס לתוך דבר חשוב. דבר שבמניין, זה גם דוגמה לדבר שהוא חשוב. אפשר גם להעלות איזושהי הבנה אחרת, שאולי הבנה שנייה היא קצת מרחיקה אותנו מהבנה שזה קשור לדבר חשוב. אפשר להגיד, ומי שלא קולט, זה לא, סתם אני אומר את זה ככה, סבר את האוזן, הבנה אחרת, יכולה להיות שעובדה שאני סופר כל דבר בפני עצמו, בעצם אומר שזה דבר שעומד בפני עצמו, הוא לא יכול להתבטל. יש דברים שלא פתינים בגלל שהם חשובים, דבר שהוא נספר בפני עצמו, זה לא רלוונטי שהוא יתבטל. למה? כי הוא סופרים אותו בנפרד, הוא לא יכול להיות חלק מתערובת. בסדר? מי שלא קלט את שתי הבנות, זה לא משנה, זה לא כזה, יש איזה כל מיני נפקמינות, אבל לא כל כך חשובות לענייננו. בסדר? כן.
זה אומר שזה לא יחשב, שזה לא
יחשב, שזה לא יחשב, שזה לא יחשב. מה, פי הבנה שנייה, אפשר להתלבט. זה קצת, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי. אני מסכם, ראינו לבינתיים, זה לא חשוב לבטל, ראינו חתיכה שראויה להגיש לאורחים, היא גם לא מתבטלת, וראינו גם דבר שבמניין, גם, לפחות לאשכנזים, לא בטל. טוב, קבוצה רביעית והיא חשובה מאוד 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 מאוד, הכי מעשית, אבל ראי חשוב לי להביא את כל המכלול, למרות שהקבוצה הזאת היא פחות חשובה. בוא נאמר, כשעובדים בכל איסור ויתר משקיעים בזה בערך חודש בלימוד של השלוש סוגיות האלה, אולי קצת פחות, אולי שבועיים, שלושה. אז גם זה לא מעשי מאוד, אבל חשוב לי שתכירו את המושגים, ואין פעם תתקלו בזה, וזה יכול גם, כי זה יכול להיות. אבל לשים את זה במסגרת שלה. ועכשיו אנחנו נעבור לבריאה. בריאה זה הדבר הכי מעשי, למה תולעים? בסדר? עכשיו, לגבי תולעים אנחנו נקדיש שיעורים בהמשך, שיעורים מעשיים, אבל היסוד שעתוק בתולעים קשור לסוגיית בריאה. בסדר? בריאה. ככה, בריאה, אנחנו מכירים שכל האיסורים בתורה, האיסור שלהם זה דווקא מכזי, כלומר חובה, ברור שיש איסור גם בכלשהו, אבל הם מתחייבים, מלכות וכו', דווקא כאשר אוכלים כזית של איסור. ועם כל זה, יש משנה במכות י"ז עמוד א', שדבר שהוא בריאה, אנחנו חייבים גם על בריאה, למרות שהיא קטנה מכזית. מה זה בריאה? זבוב, נמלה וכו' וכו'. כלומר, דבר שהתורה הגדירה שהבריאה הזאת אסורה, בסדר? בדוגמאות שאמרתי קודם, יתוש, זבוב, נמלה וכו'. אם יש לי חרה, כשהתורה אמרה שהדבר הזה אסור כי זה שרץ, למרות שזה פצפוני ובגודל אפסי, ואנחנו אפילו לא רואים אותו, אם לא רואים אותו, זה כבר נכנס בהמשך, אבל דבר שהוא קטן, עדיין אנחנו חייבים מדאורייתא, לא רק איסור חטישו וכו', זה איסור דאורייתא שחייבים במלכות. כך נפסק ברמב״ם, מחלות אסורות, פרק ב'. עכשיו, יש דיון למה, למה בעיות הדאורייתא, אני אזכיר בקצרה רבה, זה לא עיקר נושא שלנו, אבל לפחות נזכיר את זה בקצרה, רש"י אומר, בגלל שזה חשוב, בסדר, רש"י אומר, רש"י במכות, מכות גם נראה לי, ושבועות כף א' עמוד ב', דיבור מתחיל מפרש, מסביר, בגלל שזה דבר חשוב, זבוב זה דבר חשוב וכולי, כאילו, העובדה שמשהו הוא בריאה, יש לזה חשיבות. אפשר להגיד, כי זה שם נפש, נשמה, מה שלא יהיה שם, זה דבר שהוא חשוב. טוב? תוספות הולכים מכיוון אחר, בגלל שזה דבר שמפורש בתורה. כלומר, בכיוון שהתורה אמרה שאסור לאכול שרצים וחרקים, אז התורה הגדירה את הדבר הזה כאיסור, פשוט תוספות אומרים ככה, כי בגלל שהתורה כאילו אמרה שזה אסור, כאילו פירש בין גדול לבין קטן. בסדר? ובלבד שיהיו שלמים. כלומר, כל מה שאמרתי כרגע בבריאה, זה כוונה של משהו שלם. אם יש לי נמלה שנחתכה לחצי, זה כבר לא בריאה. בסדר? וזה מסתדר עם שתי הבנות, כאילו כשכרגע אמרנו, כל דבר הצוגריים. בסדר? מה שכרגע אמרתי, שברת הדאורייתא, אם יש לי זבוב שומד בפני עצמו, או נמלה שומד בפני עצמה, ואני לקחתי ביס, אני כרגע מתחייב מלכות, למרות שזה קטע. עכשיו לענייננו, אני חוזר לתערובות. מה קורה אם יש לי זבוב בתוך מרק? ועכשיו זה בתוך התערובת. מה הדין? לכאורה, הזבוב אמור להתבטל, ברוב וכולי, או ב-60 זה לא מינו, אבל לא. מה זה? שאלה טובה, בדרך כלל, אני נכנס לדבר שלך בהמשך, בסדר? עוד איזה כמה דקות. אנחנו מניחים בגלל שזה לא. כלומר, אם ראית שזה נפתח לשתיים, זה בסדר, אם אתה יודע ש... אם נפל זבוב, אתה הלכת שנייה להביא משהו, זה מתק להוציא, ובינתיים אם יש לך בא ואתה בבלנדר וזה, אז אפשר להניח שזה רוסק. אבל אסור לך תחילה לעשות ככה, בסדר? כי זה לבטל איסור לך. חילה, אבל עקרונית, אנחנו, שמשהו נופל תוך זה, אני לא מניח שזה יתמוסס. בסדר? זה דיון ארוך, אבל ככה זה שורה האחרונה. אני חוזר לעיקר הדין. יש לי בריאה שנפלה תוך תערובת. מה הדין? נכון, אפשר להגיד, זה בטל ברוב, זה אין שום בעיה. בסדר? יש לי תולעת בתוך תות, או בתוך קרובית, בתוך לא משנה מה, זה בטל. מה הבעיה? בסדר? עכשיו, אני רק אומר, את השורה האחרונה על חרקים, זה לא יהיה עכשיו, זה בערך בחודשיים. אני עכשיו רק עובר על היסודות. בסדר? אנחנו אמרנו לכל מי שחדש כאן, שחוברים עכשיו בערך 18 שום על היסודות. בשביל שנגיע להלכה למעשה, אז תבינו לא כמו תוקים, אלא תבינו כמו שצריך. ואז גם תזכרו יותר ותבינו יותר. טוב. עכשיו, מה קורה כאשר משהו בריאה נופל תוך תערובת? גם כאן, בגמרא בחולין, צמתת, עמוד ב', ושם גם בקוף עמוד א', מבואר שבריאה לא פתלה בתערובת. בריאה לא פתלה. כלומר, אם יש לי חתיכה, אם יש לי זבוב שנופל לי לתוך המרק שלי, כל המרק כרגע נאסר. אלא אם כן, אתה מצליח לתפוס את הזבוב ולפתוח חוץ, אבל אם הזבוב נפל, וצלל פנימה, ואתה לא מוצא אותו, כל המרק בגדול כרגע הולך לפח. בסדר? בסה, נכון. למה? אז בגדול כאן מוסכם, די מוסכם, אני חושב, אני אמר, כולם, זה בגלל החשיבות. בסדר? זה או יכול להיות לקחת רשי שראינו קודם, שהבריאה מדאורייתא, למה היא נסרת גם בשיעור כלשהו, בגלל שזה חשיבות, אבל גם על פי התוספות, לצורך העניין, שאמרו שבדאורייתא זה נאסר בכלשהו בגלל שכתוב בתורה, אבל למה רבנן יגזור על זה? אז רבנן יגידו שזה חשוב, או בגלל שזה חשוב, או בגלל שהתורה אסרה בדאורייתא, לכן מבחינתנו זה חשוב. בכל מקרה, לענייננו, מה שאתה להגיד, וככה מפורש בתז, שבריאה לא פתלה כי זה דבר שהוא חשוב. או כי זה חשוב כדבר עצמי, או כי זה חשוב כי התורה אסרה זה גם בשיעור פחות. ולכן זה דבר שהוא חשוב. בכל מקרה, המושג של בריאה נכנס לתוך הקבוצה הזאת, של דברים שלא פתלים. אז אם יש לי תולעת שנכנס לתוך המרק שלי, הכל נאסר, אם אני לא מצליח למצוא את זה. טוב. בסדר, אז מה שאמרתי קודם, שכאילו זבוב שנופל לתוך מרק, שהכל נאסר, זה הרשב"א בתשובה כך כותב, נפסק בשולחן ערוך, סימן קוף סעיף ג'. טוב, עוד דבר שהוא חשוב, שאני אזכיר את זה בריחות בעוד, אני רואה שבעוד חודשיים, אם נפלו לי, אם אני עכשיו תוך עניין, יש לי קמח, ניפיתי קמח, תוך ידי ניפוי קמח אני מוצא שלושה תולעים. בסדר? אגב, זה קורה, מצאתי בשנים האחרונות שזה, נתתי כמה פעמים חרקים בתוך הקמח. זה קיים, זה לא המפצה באלמה. אומר הרשב"א מחדש, שאם נתתי שלוש חרקים, אני צריך לחשוש שכל הדבר הזה נגוע. כלומר, אם נפיתי, נתתי 1, 2, 3, כלומר, בדרך כלל, אני אחזור אחורה, בדרך כלל, אם יש לי מאכל כלשהו, יש לי פירות, יש לי ירקות, אני לא חייב לבדוק אם יש תולעים או לא. אבל מכיר את המושג של נגיעות, שיש מחלים שנגועים יותר בתולעים, ואי אפשר לאכול בלי לבדוק אותם. מאיפה זה נולד? בסדר, יש תאנים, או כל מיני דברים כאלה שאומרים שחייבים לבדוק לפני שאוכלים אותם. אנחנו נרחיב בזה בהמשך, אני רק רוצה להגיד בחת היסוד. המקור הזה תלוי בסוגיה. הרשב"א אומר שאם מצאת שלוש בריאות, שלוש חרקים בתוך משהו, אז אתה כבר צריך לחשוש גם על ההמשך, ואסור לך לאכול עד שתבדוק את הכל. עכשיו, אם תבדוק את הכל, מותר לך לאכול. כלומר, אם המשכתי לנפות, אז הכל בסדר. אבל למה אנחנו מנפים? אנחנו מנקים, כי אנחנו יודעים שיש מצב של נגיעות בקמח או בכל דברים אחרים. בסדר? זה מחת היסוד. אנחנו נרחיב בזה הרבה לגבי חרקים, אבל רק תתתי ככה להזכיר את זה. עכשיו, מה שעשינו עוד עכשיו הסברנו, שיש מושג כדבר חשוב, בעל חי וכולי, וזה ביטוי לזה, זה חתיכה ראויית כבל, דבר של מניין ובריאה. זה מבחינת, הייתי אומר, זה כאילו חטא, הגדרה. הגדרנו עד עכשיו שהדברים האלה דבר חשוב, הסברנו שנפקמינה שהם לא פתילים. עכשיו אני יוצר עוד שלוש השלכות לנקודה הזאת, שהאיסור זה בגלל החשיבות. שלושה דברים. דבר אחד, זה בעצם שלושה סייגים, כלומר שלושה מצבים, טוב, לא בדיוק, טוב, אני אגיד את זה ותביני יותר. נקודה ראשונה, זה דווקא כשחתיכה עצמה היא האיסור, ולא רק בלוע באיסור. עכשיו אני אסביר, יכול להיות מצב שיש לי, אני אביא דוגמה, יפה, חזיר, בסדר? חזיר זה דבר שהוא בעצמותו הוא איסור, דבר תמי, אסור מיסודו. יש לי דברים שלפעמים בלוע בהם איסור, דוגמה פשוטה, אם יש לי חתיכה של בשר, שכרגע יש לי בלוע בדם, בסדר? מהשחיטה עוד יש לי דם. עכשיו, אני אמור למלוח את החתיכה, להוציא את הדם. כרגע, אז החתיכה של עצמה היא לא איסור, היא היתר. זה חתיכה שלו, מותר לאכול אותה. אבל כרגע בתוך החתיכה בלוע איסור. בסדר? יש עוד הרבה דוגמאות שאפשר להביא. כרגע נסתפק בזה, רק של העניין. עכשיו, בכל הקבוצה הזאת, כל מה שאמרתי, דבר חשוב, חייב לראות כבל ומולי, שהאיסור לא בטל, זה נאמר כשהאיסור עצמו הוא איסור. ואם הוא רק אם הוא היתר ביסודו ורק בלוע בתוך חתיכה איסור, על זה זה לא נאמר. אני אביא עוד שנייה את המקורות לזה, רק מבחינת ההבנה. תוך עניין, בריאה.
בעצמו נמצא
בתוך הבשר, גם הבשר
הוא דבר
שהוא בתוך ה... עוד פעם? מה, בשר ואדם? כן. הבשר ואדם זה נכון, אנחנו בערך הבשר ואדם זה כאילו שתי יחידות נפרדות. נכון?
אז אדם דבר לא חשוב ולכן אחר כך
נניח דוגמה, יש לי בשר שזה חתיכה ראויה להתקבל. אתה יודע, תרנגולת, אני הורדתי את כל הנוצות וכולי וכולי, חתיכה ראויה להתקבל. אבל מה שכחתי, למלוח את העוף ויש בה קצת דם בפנים. בסדר? העוף עצמו הוא מותר, הוא נשחט כמו שצריך וכולי. ויש בו דם שהוא בלוע בפנים. והאם זה יכול למוגדר כחתיכה ראויה להתקבל? בסדר? כלומר, מצד אחד, כרגע עוף הוא איסור. למה הוא איסור? כי בלוע הוא איסור. ועוף הוא חתיכה ראויית כבד. האם אנחנו מתייחסים לזה כחתיכה ראויית כבד וזה לא בטל? התשובה היא שלא. בסדר? כי כשאני אומר, אני צריך שהאיסור יהיה דבר שמכובד להגיש לאורחים. אני לא מגיש לאורחים דם. אני מגיש לאורחים את העוף. בסדר? ואני מחדד. החשיבות שאמרנו כאן זה כשהאיסור עצמו הוא חשוב. בסדר? כשהחתיכה עצמה היא חשובה. אם לתוך העניין יש לי... דבר שמניין, נניח ביצה, בסדר? הביצה, הזרקתי לתוך הביצה חומר איסור, לא יודע מה, לקחתי איזה משהו, הזרקתי לתוך הביצה. עכשיו כרגע הביצה בפועל היא אסורה, אבל החשיבות של הביצה זה בגלל הביצה, לא בגלל האיסור. האיסור עצמו הוא שטויות, הוא לא חשוב. כלומר, כל מה שאמרנו שהחשוב, דבר שהוא חשוב, לא בטל, זה מדובר שהחשיבות נובעת מגוף האיסור. אם האיסור סך הכל נכנס ונבלע לתוך משהו אחר שהוא חשוב, אז זה בטל. אני אזכיר רק את המקורות לדבר הזה. אם יש משנה בחולין, צליבה ומודבט, שככה אומר בנוגע לחתיכה ראויית כבד, נפסק בשולחן ערוך בסימן קוף א' סעיף ב', שזה דווקא דבר שמדובר באיסור עצמי, כמו דבר תמה וטריפה וכו'. ולגבי בריאה, זה גם מופיע בראשונים, הרן כך כותב בחולין צליטת עמוד ב', שזה דווקא מדובר בדבר ש... אני אביא דוגמה יפה לזה, שור הנשכל. בסדר? שור זה דבר שהוא מותר באכילה. עכשיו, אחרי שסקלתי שור הנשכל, כרגע הוא אסור. הוא אסור. עכשיו, אומר הרן שהאיסור כאן הוא לא קשור, כאילו זה משהו חיצוני לשור. השור כאילו בעצמו אותו הוא היתר. עכשיו נבלה איזשהו איסור בגלל גורם צדדי, בסדר? ולכן הדבר הזה לא מוגדר כבריאה, כן, בריאה, אתם תחזרו אחורה לבן שאני בתוסת וראשי, החשיבות של הבריאה זה כשהתורה אמרה שזה איסור, זבוב התורה אמרה שזה איסור, שור התורה לא אמרה שזה איסור, ולכן מה השור נסקה למרות שזה שור וזה גדול וזה בריאה, כיוון שאיסור זה לא מההתחלה, זה לא כי משהו עצמותי בשור, אלא זה משהו חיצוני שנכנס לתוך השור, אז אנחנו בעצם מתייחסים לדבר הזה לא כבריאה, ולכן שור הזה שמתערבב וכל חיות יכול להתבטל ולא מוגדר כבריאה.
זה גם לא
יחשב דבר חשוב? מה? זה גם לא יחשב דבר חשוב? נכון. בסדר? זה נקודה סתם מבחת ה... עכשיו עוד נקודה חשובה מאוד, שהיא נקודה מאוד מעשית שיכולה להיות. אז אמרנו דבר אחד זה שהפתיחת עצמה היא איסור ולא רק בנוע. נקודה שנייה, וזה קצת מתחבר לזה, מה קורה לרוטב של הבריאה? אם יש לי זבוב שנפל, נניח הצלחתי להוציא את הזבוב החוצה, תפסתי אותו, הוצאתי אותו. אבל בשנייה שהוא היה בתוך המרק שלי, והוא מרק חם, אולי נחשוש שיצא קצת מיץ זבוב החוצה, בסדר? ומיץ זבוב החוצה אנחנו נראה בשיעור הבא, שמשה יעביר, שטעם של איסור אוסר ב-60, בסדר? אנחנו נראה את זה בשיעור הבא. אז אולי נחשוש, עכשיו אם זה בטל ב-60, בסדר. אבל לא, האם אנחנו נתייחס למיץ של הזבוב כבריאה, ולכן נגיד זה לא בטל, או נגיד לא, הרוטב, המיץ, לא משנה של הזבוב, איך תקראו לזה, זה כן בטל. מה אתם אומרים? מה זה? אז נכון, השורה פשוטה, למה שזה בריאה? הבריאה, החשיבות, מתייחסת לגוף. בסדר? אם יש לי שור הנשכל, ובישלתי אותו וזה משהו, ועכשיו יש לי מיץ של שור הנשכל, בסדר? זה לא חשוב. החשיבות מתייחסת לגוף של האיסור. ולכן, אם יש לי בעצם... אני מצליח לתפוס את הבריאה, להעיף אותה החוצה, למרות שיש לי רוטב של האיסור שנכנס לתוך זה, אז אני מפעיל את הכלים הרגילים של שלך ולך, שנראה בשיעור הבא, ואני לא מתייחס לרוטב של דבר חשוב, של חתירה על התאבד, דבר שמניין וכולי, כדי לא שהוא חשוב ולא בטל. החשיבות מתייחסת לגוף, ליחידה הבסיסית, ולא לרוטב. בסדר? המקור לדבר הזה, ב... חולין קוף עמוד א', ככה מופיע לגבי חתיכה ראויה להתקבל, ולגבי בריאה זה מופיע בחולין צדיו עמוד ב', ונפסק בשולחן ערוך בסימן קוף סעיף ב'. כן. אז שנייה, לך ולך א' בטל ב-60. בסדר? נניח, נפקיר כזאת, נניח יש 60, זה אמור להתבטל. אם זה דבר חשוב, הוא לא יתבטל אף פעם, גם יש המיליון. זה נפקא מינה. כלומר, השאלה היחידה, אחרי שצריך להוציא את הזבוב, לכאורה זה שישים הרע גדול, נחמד מאוד, אבל אם הרוטב שיוצא מהזבוב הוא דבר שהוא חשוב, הוא לא יתבטל גם במיליון. והתשובה היא שזה לא נכון. מה שלא בטל זה הבריאה עצמה, אבל המיץ שיוצא ברור שהוא בטל. עכשיו זה פשוט, אבל זה מחדד מאוד יפה, שמה שאוסר בכל הדברים האלה זה הגוף, זה הגוף עצמו, שהוא החשוב. מה שיוצא החוצה מתוך זה, זה כבר לא חשוב וזה בטל. עכשיו עוד שאלה אליכם, כן. עקרונית, חתיכה מתוך בריאה, זה לא בריאה. בריאה, לא אמרתי קודם טוב שאתה אומר את זה, בריאה הכוונה למשהו שלם. זבוב שלם. אם יש לי, חתכתי את הזבוב לשתיים, זה כבר לא בריאה. עכשיו, מה שהוא אמר קודם, שאם, אחורה אפשר להגיד, זבוב שנופל לתוך מרק, יש להניח שהוא יתמוסס באיזשהו מובן מסוים, והוא לא יהיה שלם. עכשיו, כל עוד שאנחנו לא יודעים את זה בעין, אנחנו לא מניחים את זה. בסדר? אבל אם ראית שבאמת שמשהו נחתך לחצי, זה כבר לא מוגדר כבריאה. עכשיו, עוד שאלה אליכם. האם זה משנה כאן, דבר חשוב, אם מדובר שהוא נפל לתוך מין במינו, מין שאינו מינו, זה משנה, כלומר זבוב שנפל לתוך מרק. האם זה משנה אם הוא נפל לתוך מרק זבובים או לתוך מרק קישואים? זה משנה? מה אתם אומרים? יפה. אז התשובה היא שלא, למה זה משנה? למה, בסדר, אני רק מחדל, כאילו, לא רוצה שתבינו. ובוא נאמר, למרות ש... מה שאתם אומרים הוא כמעט מוסכם על כולם. יש אמנם שיטה של האיסור ואתר שאומר אחרת, אבל מוסכם כמעט על כל הראשונים והאחרונים מה שאתם אומרים. הנקודה שזה לא בטל כי זה חשוב. אז לא קשור למין מינו, זה לא רלוונטי בכלל. אז דבר שהוא חשוב, הוא לא בטל, גם במינו, גם בלא במינו. אם תרצו מקורות, אפשר לרשום את הרימה בסימן קוף א' סעיביו, הוא ככה מסביר בנוגע לחתיכה ראויית כבד. ולגבי דבר חשוב, ככה שח מסביר בסעיף קטן א' שם בסימן, זה מקובל. אז זה מסביר רק להראות ששלוש כאילו השלכות לנקודה שבעצם זה מסביר שהחשיבות של האיסור בעצם היא הגורם לזה של משהו לא בטל. א', זה מדובר שחתיכה עצמה היא האיסור ולא רק בלוע במשהו. נקודה שנייה, זה דווקא הגוף ולא הרוטב. ונקודה השלישית, שראינו שזה לא משנה, אין הבדל בין אם מדובר במינו או אינו מינו. זה לא רלוונטי, בכלל הדין. בסדר? אני מסכם, ראינו עד עכשיו ארבעה קטגוריות של דברים שאת כולם אפשר להכניס לתוך דבר חשוב, שלכן הם לא פתילים, ביבש ביבש, לא פתילים אף פעם, חשיבות, חתירות כבד, דבר שבבניין ובבריאה, זהו. עכשיו אנחנו נעבור לקבוצה האחרונה, שדבר שיש לו מתירין. דבר שיש לו מתירין זה גם אותו יסוד, שלמרות שיבש ביבש הוא לא בטל מדרבנן וכולי, אבל זה יסוד אחר לגמרי לגמרי לגמרי, הוא לא קשור בכלל. לפעמים מתערבבים, רואים, זה לא בטל, זה בטל, לא. אז עכשיו תבינו, זה קבוצה אחרת, אנחנו גם נראה שפשוט כל הנפקאות האלה לא נכונות לגביו. מה זה דבר שיש לו מתירים? מקור הדין בסוגיה בביצה ג' עמוד ב', ביצה שנולדה ביום טוב, בסדר? מה הדין ביצה שנולדה ביום טוב? היא אסורה. למה? נולד וכולי. מה קורה ביצה שנולדה והתערבבה בתוך תערובת של ביצים? מה הדין? תערובת כולה אסורה. למרות שרק ביצה אחת היא האיסור, ויש שם אלף ביצים של אתר, כולם אסורות. למה? אומרת הגמרא בביצה ג' עמוד ב', ובהמשך בד' עמוד א', כי זה דבר שיש לו מתירים. מה זאת אומרת דבר שיש לו מתירים? חכה עד מוצא יום טוב, מוצא יום טוב יהיה מותר לאכול. בסדר, כל האיסור של הביצה שנולדה ביום טוב דווקא ביום טוב. אבל אם בעוד יומיים או בעוד יום יהיה מותר לאכול, זה מוגדר כדבר שיש לו מתירים והוא לא בטל, עוד שנסביר למה. עוד דוגמאות, הסוגיה בנדרים נ"ז עמוד ב', נ"ח עמוד א', יש שם דוגמאות שמבואות על ידי רבי שמעון שם בסוגיה, תבל, מעשר שני, הקדש, חדש, כל הדוגמאות הללו, תבל, מעשר שני, דברים שכרגע זה עם איסור, תבל זה איסור, אבל מה, את התבל, אני יכול להוציא את התבל על ידי שאני אפריש לנות ומעשרות. לכן על זו הדרך, מעשר שני, הקדש, חדש, זה דברים שעקרונית, האיסור הוא לא סופי. זה איסור זמני, זה דבר שיש לו מתירים, בסדר? כל הקבוצה הזאת של דבר של הוא כרגע הוא איסור, אבל הוא יכול להיות מותר בעוד זמן מסוים, או מעצמו, כמו בביצה ביום טוב, שהוא מעצמו יהיה היתר, או גם כאשר הדבר תלוי במעשה הידיים שלי. אבל אם יש לי יכולת להפוך את זה להיתר, כמו בטבל ובמעשר שני, בשני המצבים האלה, או שזה מעצמו או שאני יכול בעצמי, אז הדבר הזה מוגדר כדבר שיש לו מתירין, והוא לא בטל, כך נפסק בשולחן ערוך בסימן קוף ב' סעיף א'. למה? למה דבר שיש לו מתירין לא בטל? הסבר הקלאסי הכי פשוט מופיע ברש"י. רש"י אומר ככה, שיכול לאכלו אחר יום טוב בהתר גמור. כלומר, או בלשון אחר באחרונים, למה לאכול כרגע? כאילו, אפשר לאכול בהתר, תתאפק. יש תערובת של ביצים, חכה עוד יום אחד, תוכל לאכול, זה לא ביג דין. בסדר? עד שתוכלנו באיסור, תוכלנו ביתר. זה המינוח שמופיע באחרונים. זה הסבר המקובל שמופיע ברוב הראשונים, וגם בהלכה זה הדעה הרווחת. עכשיו, הסבר השני, צריך להחזיק ראש, לסוף השיעור זה הכי קשה, זה הרן. הרן, שיעור הבא משה העריך בו יותר, הוא רן מאוד 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 יסודי. יכול להיות שמישהו ראה אותו כבר בעבר, הוא מתקשר להרבה מאוד סוגיות. אני כרגע מסביר אותו לו ממש בקצרה, בנוגע למה שקשור אלינו. בסדר? ואני מדלג, יש לו זרן מאוד ארוך, זה תולם לכם בדף, מי שעבר עליו מומלץ וכדאי. זה, מה שיש לכם בדף כאן זה בערך חמישית מהרן. זה זרן ארוך מאוד מאוד מאוד. שבוע הבא משה יותר תעסק בו. לענייננו, אני אומר את השורה האחרונה, מה שקשור אלינו. לרן יש תפיסה מאוד מעניינת על איך כל המערכת של איסור עובד או עובד. הוא מסביר ככה, בסדר? אני אסביר את זה בשלבים, תנסו לעקוב. ככה. היכולת של כל הדיני ביטול, מאיפה זה מגיע כדיני ביטול? כאשר יש לי מלחמה, יש לי התנגדות בין שני כוחות. יש לי איסור ויש לי היתר, והאתר לוקח את האיסור, בסדר, בנוקט, ואז האיסור נעלם. כלומר, בשביל לבטל את האיסור, צריך שההתר יזהה את האיסור כאויב, וירוג אותו. ככה בלשוני, לא ככה כותב. בסדר? אז האתר צריך לזהות את האיסור כדבר שמנגד לו, ולהיכנס בו. ככה זה עובד. אם היתר לא נאבק באיסור, האיסור נשאר, וזהו, ועושה. עכשיו, יש שני מצבים שזה עובד מאוד פשוט. אם יש לי איסור גמור ויתר גמור, אז היתר גמור, שהוא ה-90%, בסדר? מזהה את ה-10% של האיסור, והוא לוקח אותו, ולכן זה בטל. כלומר, אם יש לי איסור גמור ויתר גמור, אז האיסור יכול להתבטל אם זה פחות מ-50%. אפשרות אחרת, אם מדובר בשני מינים שונים, בסדר? היתר זה ממין תפוזים, וזה זה מתפוחים, בסדר? ואז הוא גם מזהה משהו אחר לגמרי. ברגע שאתה מזהה שמדובר משהו אחר לגמרי, אז היתר גם יכול לזהות אותו כאויב, והוא מתנגד והורג אותו. בסדר? כן. שני מצבים שבהם מאוד פשוט שהביטול עובד. או שהוא מזהה אויב, כאילו, בשביל לזהות אויב צריך לזהות משהו שהוא שונה ממך. או שהוא שונה מבחינת איסור מול היתר, זה איסור גמור, זה היתר גמור, או שהוא מזהה משהו שונה מבחינת המין, מבחינת מציאותית. אם האיסור הוא 10% מתפוחים, והתפוזים 90% של היתר, התפוזים מזהו שיש כאן תפוח, זר, בוא נהרוג אותו. עכשיו, כאשר, מה זה דבר שיש לו מתירים? דבר שיש לו מתירים, כמו ביצה שנולדה ביום טוב, הוא לא מזהה אותו כאיסור. כאילו יש בג במערכת, למה לא? כי הביצה הזאת היא, זה היתר עקרוני. יש כרגע איסור זמני שמולבש עליו. בסדר? הוא לא מזהה אותו בתור איסור. כי הוא באמת הוא לא איסור. הוא לא איסור במהותו. אם הוא איסור במהותו, אז הוא מזהה אותו ורוג אותו. אבל הראש שיש לו מתירים, הוא בעצם היתר. כרגע מולבש עליו איזשהו קטן מסוים שיעבור תוך כמה ימים. בסדר? ולכן בעצם אין התנגדות בין שני הדברים, והאיסור קיים, לא בטל וכו'. אני אחזור על זה בשתי מילים, ואני פשוט חייב להמשיך הלאה, כי צריך לסיים את השיעור, עוד כמה דקות. אני מסביר. אני חוזר אחורה. אין לו דבר שיש לו מתירים, לא בטל. ההסבר הפשוט והקלאסי, זה תתאפק, תוכלנו בהתר. בסדר? זה ההסבר שאומר רשי, זה ההסבר קלאסי. הרן, יש לו מערכה שלמה שהוא בונה, שהוא בכלל לא פשוט, ואפשר, כל מה שאמרתי כרגע אפשר לחלוק, בכל מיני שלבים. בגדול הוא אומר שהאיסור מתבטל כלפי היתר, כשהיתר מזהה אותו כאויב והורג אותו. מתי הוא מזהה אותו כאויב? או כאשר מדובר בהתר, איסור גמור, ואז הוא מזהה אותו כאיסור, או כאשר מדובר במין שהוא שונה, מין ונומינו, אז הוא מזהה אותו ויכול לחסל אותו. והדבר שיש לו מתירים באותם שני מינים, הוא לא מזהה אותו והוא לא בטל. עכשיו שימו לב, לא מה שאמרתי, צמצמתי, זה לא אני, זה הרן, צמצם את דבר שיש לו מתירים דווקא למין ומינו. אבל אם מדובר בביצה שנופלת לתוך תערובת של חתיכות, לא יודע מה, סלט, משהו כזה, וזה מין אחר, זה בטל. למה? כי אז הביצה זה איסור, החתיכות של המפונים יזהו את הביצה כדבר שמוזר, כי זה ביצה וזה מפונים, מזהים שזה אויב, ומחסלים אותו. כלומר, כל תערובת, כל הדין של דבר שיש לו מתירין, על פי הרן, הוא צמצם אותו, בגלל כל נקושיות שיש לו ולא משנה כרגע. למרות שזה לא פשט הסוגיה, או זה לא כתוב בסוגיה, הוא אומר כל דבר שיש לו מתירין זה דווקא במין, במינו. אבל אם יש לי מין, מינים שונים, מין ולא מינו, אז תהיה מלחמה, והאיסור יימחק ויתבטל. בסדר? עשיתי קצת לצייר את זה באופנים קצת יותר ציורים, כי אחרת קשה להבין דרן. בסדר? עכשיו, אני ממשיך הלאה, אם כן יש שאלות על הבנה. אם יש שאלות קושיות עליי, אז בסוף השיעור. מי שלא הבין? בסדר. עכשיו, כרגע תעזבו שניית רשי והרן. שני הסברים שאמרתי, למה דבר שיש לו מתירים לא בטל, זה בכלל לא קשור לחשיבות. זה או קשור לזה שאפשר לאכול בהתר, או בגלל שיש בג במערכת שהיתר לא מזה, זה לא קשור לחשיבות, לא קשור בכלל. ולכן, כל מה שאמרתי כאן, לא רלוונטי. מה זאת אומרת? דבר שיש לו מתירין אוסר, גם הרוטב שלו אוסר. מה זאת אומרת? אם יש לי טבל, בסדר? יש לי ירקות טבל נפלו לתוך מרק, אז חוץ מזה שצריך להעיף את הירק החוצה, אם הירק הזה יצא ממנו לתוך המרק, ויש שם רוטב של הטבל הזה, חנפתימה, הוא מוגדר כדבר שיש לו מתירין ואוסר את הכל. והוא לא יתבטל אף פעם לא ב-60 ולא ב-200 ולא בשום דבר. למה? בואו נקרא להשתמש ברשי, זה הכי פשוט. היסוד של למה זה לא בטל? כי אפשר לאכול בהתר, אפשר, אני יכול גם בהמשך להתיר את הטבל. אני יכול גם עכשיו, אני יכול לקחת קישוע אחר. ולהפריש אותו מעשרות, ואז מה שנפל בפנים, אני אפריש גם עליו. אני יכול להתיר את המצב הזה. אם אפשר להתיר את המצב, אנחנו לא מתירים לאכול. עכשיו, מה שאמרתי כרגע, זה לא פשוט לגמרי, לגמרי, לגמרי. יש אפילו רימה שכותב נגד מה שאמרתי כרגע, אבל השורה האחרונה, הרן כותב, כמו שאמרתי כרגע, שגם אתם אוסר בדבר שיש לו מתירין, הרן מובא בדרכי משה בסימן קב, ולדבר הזה הסכימו כמעט כל האחרונים, הבח והשח, מתחת כהן, הפרי חדש, כמעט כל האחרונים. והדבר מאוד מובן, כי זה בכלל לא קשור לחשיבות. כלומר, מה שאמרנו כאן, שדווקא הגוף עצמו הוא אוסר ולא הרוטב שיוצא ממנו, זה כאשר המדד שלי, למה זה לא בטל? כי זה משהו חשוב. אז המיץ של הזבוב זה לא הבריאה, זה לא חשוב. אבל אם הנקודה, למה זה לא בטל? כי אני יכול לאכול בהתר. אין סיבה לחלק בין הגוף לבין הרוטב, ולכן גם הרוטב אמור לאסור. עכשיו, זו סוגיה כבדה. בסדר, אני אמרתי את זה ככה במשפט אחד, וזו השורה האחרונה, שגם טעם אוסר. ועוד דבר, מה המצב באיסור בלוע? נניח שיש לי טבל שנבלע לי בתוך חתיכה אחרת. בסדר? איך זה קרה? לא יודע. יש לי משהו, טבל נכנס ונבלע לתוך איזשהו משהו אחר. האם אותו חתיכה שבלוע בה טבל, זה יהיה דבר שיש מתירין או לא? מה דעתכם? יפה, אז כן, זה, כל הנקודה, זה בכלל משנה בלוע לא בלוע, זה משנה רוטב לא רוטב. כרגע זה יש לי משהו לפניי, שאני יכול להתיר אותו, אז תתיר אותו, בסדר? אז גם איסור בלוע, וזה מפורש בה, עכשיו גם כאן, הרימה לא לטובתי, אבל הרימה באמת בדלת כותב לא ככה, כותב שדבר שמתירין לא קיים איסור בלוע, אבל כל האחרונים, מקצה עד קצה חולקים עליו ובצדק, פשוט הוא עתיק מתורת הדשן, מסימן קוף עין, בצורה לנכונה תורת הדשן, פשוט קוראים אותו ועזבו כרגע מהטעות ומסבירים שהוא פשוט העתיק לא נכון וכולם, בסדר? מי שחולק על רמה כאן זה השח, טז, מרשל, בח, קיצור, כל מי שאתם רוצים חולק על רמה ומסבירים מסבר מה כרגע מה שכולכם אמרתם. אין סיבה לחלק אם זה איסור מעצמו או איסור בלוע, זה בכלל לא רלוונטי. טוב, בזמן הקצר שנותר לי יש שיעור מתי? 5:15? או 5:15? טוב, מי שצריך לברוח ב-5 אני מקווה שנספיק את זה. מי שצריך לברוח שיצא, אני לא נעלב, אין שום בעיה. יכול שאני אגלוש כמה דקות אחרי, רק מי שרוצה יישאר. אני מקווה שנספיק את זה. אני רוצה, אופה, נחדד. דבר שיש מתירים, גם לא בטל. כלומר, אם יש לי דבר יש ביבש, כמו ביצה נופל לתוך תערובת, אז חוץ מזה שביצה זה אולי גם דבר שבמניין, אבל חוץ מזה, ביצה ביום טוב זה גם דבר שיש מתירים, ולכן הוא לא בטל. בואו כרגע נלך כרגע עם רשי. כיוון שאפשר לאכול ביתר, אז למה לאכול עכשיו? תתאפק ותתיר את זה, או תחכה יומיים ויהיה בסדר. ולכן, עכשיו זה בכלל לא קשור לחשיבות, ולכן גם הרוטב שלו אוסר, וגם זה איסור בלוע, זה גם אוסר. עכשיו, עקרונית גם, החלוקה של מי ומינו, כתוב, כאן אמרנו החשיבות שאין סיבה לחלק, על פי הרן ראינו שיש סיבה לחלק, אבל זה כבר ברן, זה יעזבו כרגע, תמי ומינו. עכשיו, מה שרוצה לעשות בזמן הנותר, להראות לכם נפקמינות בין רשי ונרן. עכשיו זה יותר עיוני, בסדר? זה לא פחות, כאילו, יש לה הרבה שלוחות מעשיות. אבל, בקיצור, בגדול, אגב, בסדר, אני רוצה כמה נפקמינות, חלק מעשיות, חלק עיוניות, אבל נחדד את ההבדל בין רשלי ונרן. נפקמין הראשונה, שכבר ראינו, זה מה קורה במין בין נומינו. על פי רשי, הציבה לחלק במינו לנומינו. כלומר, כל הנקודה כאן, שאת האיסור הזה אפשר להתיר אותה. אז לכן הוא לא בטל. וזה לא משנה לתוך מה הוא נפל. נפל למינו, אינו מינו, זה לא רלוונטי. על פי הרן, ראינו מפורשות, שכל הדבר שהוא מתירין, הוא ביסס על זה, כי היתר לא מזהה את זה בתור אויב. זה דווקא בשם אותו מין. אבל אם הוא מין אחר, הוא מזהה אותו כאויב, ומחסל אותו ומבטל אותו וכו'. בסדר? ועכשיו, השולחן ערוך פוסק כמו הרן. כלומר, יוצא להלכה, שכל הדבר שהוא מתירין, זה דווקא כאשר מדובר באותו מין, אבל במינים שונים זה במינים שונים אז זה כן בטל. בסדר? עכשיו אומנם אנחנו נראה בהמשך ששיטת רש"י היא הרווחת, וכאן הפסיקה כאן קרן זה חריג, והאחרונים כאן מתקשים מאוד איך שולחן ערוך כאן פסק מורן, ועושים כל מיני לאות באוויר להסביר איך גם רש"י ככה צריך להסביר. התז והשח כאן הם מעריכים מזה, אני כרגע לא נכנס לזה כי זה מסובך ואין לנו זמן לזה, אבל מי שרוצה השולחן ערוך הזה בסימן קב צעיף א' שפסק מורן יכול להסתכל שם על התז והשח, ומנסים ככה ליישב את השולחן ערוך. כן, אנחנו נראה עוד שנייה שבעיקר פסקים כמו רש"י. טוב, זה נפקא מינה אחת. כלומר, אנחנו בתוך דבר שאנחנו מתירים, אנחנו ראינו רש"י וראינו רן, נפקא מינה ראשונה, ומה קורה במין, בינו, מינו. זה נפקא מינה אחת. נפקא מינה שנייה, ומה קורה אם דבר זה יתקלקל. מה זאת אומרת? נניח שיש לי דבר שאנחנו מתירים. יש לי ביצה שנפלה לתוך התערובת, אבל אני יודע שכרגע, אם אני לא אוכל את התערובת, הביצים כאן יקלקלו מכל נסיבות, ואי אפשר לאכול. כלומר, עד שאני אחכה עד סוף יום טוב, התערובת הזאת כבר לא תהיה אכילה ונלך לפח. האם מותר לאכול או לא? על פי רש"י. פי רש"י כן? כל הסיבה שזה לא בטל, כי הוא אומר, תאכל ביתר, חכה, תתאפק. אבל אם נתאפק לא יעזור, אם זה יתקלקן. אז באמת אפשר, אז זה כבר לא מוגדר כדי רש"י שמתירים, ואפשר לאכול. כך אומר המורדכי, ונפסק להלכה בשולחן ערוך סימן קב סעיף ד. זה מתאים כפתור הפרח להסבר של רש"י, ולכאורה הר"ן אמור לחלוק. האמת שהר"ן לא חולק, אני מבחינת האמת, וכולם תמאים איך הוא לא מבינים את זה, וכנראה שזה ברת סוגריים, כנראה שהר"ן מקבל את רש"י רק מוסיף עליו עוד הסבר. בסדר? עזבו כרגע מי שיבין, יבין, מי שלא יבין, לא נורא. כך כותב הגרשה זה אוירבך, אבל לא משנה כרגע. כן. מה זה? אני כרגע לא אומר לכם, בסדר? זה פשוט יעשה כאן בלגן מהשיעור. טוב, עכשיו נקודה אחרונה שהיא חשובה מאוד, מאוד מעשית. בואו נאמר, מתוך כל השיעור הזה, זו אולי דוגמה הכי מעשית. מה קורה אם במקום הפסד? מה זאת אומרת? דוגמה לדבר, אומר הרשב"א, יש לי כלי שהוא טרף. זה אומר, מישהו נכנס כאן במטבח, לקח המזלג בשרי, בארוחה חלבי. קיצור, המזלג נטרף. מזלג טרף. ומה? הוא שכח לשים את זה בצד, זה יתרבב בחזרה. הוא נזכר, וואי, תטרפתי את כל המטבח של הישיבה, כי שמתי את הכלי בתוך זה וזה, ואני לא יודע איפה המזלג הזה. הוא צודק או לא צודק? לכאורה. זה דבר שיש לו מתירים. את המזלג הזה, אני יכול להכשיר את כל הכלים במטבח. בסדר? ונוכל להכשיר את הכל. זה דבר שיש לו מתירים, והוא לא בטל. שתהיה רק. תקפה את ה... מי בטריה? זה היום. שמצחת לדבר בעל פה. לא נורא. בקיצור, ככה, אז על פי, אז לכאורה אפשר להגיד שהכלים האלה כולם אסורים. למה? יש לי תערובת יבש ביבש, יש לי כאן מזלג אחד של טרף בתוך מטבח שלם של הרבה סכום, אבל כיוון שאפשר, יש פתרון, אפשר לאכול הכל ביתר, על ידי שאנחנו ניקח את כל האלף מזלגות שיש במטבח, נשים אותו ונגעיל אותם, אז זה לכאורה דבר שמתירים, זה לא בטל. אומר הרשב"א, אבל זה הפסד מרובה, זה בלגן, זה הרבה כסף וכולי, ולכן אומר הרשב"א שבתערובת של כלי בתוך כלי, של כלי טרף שנכנס תוך משהו, אני לא אומר את הדבר שאתם מתירים. כלומר, מה היסוד? שכאשר יש לי הפסד מרובה או הפסד מסוים, אז אנחנו לא אומרים דבר שאתם מתירים. לאיזה הסבר זה מתאים? ברש"י. על פי הר"ן, מה? קשה לך, תתגבר, מה לעשות? על פי רש"י, כל הנקודה הזאת תוכלנו ביתר. תוכלנו ביתר שכאפשר לאכול ביתר בקלות. אבל אם זה יתקלקל, כמו שראינו קודם, או אם זה גורם להרבה בלגנים, אז אנחנו כבר לא אומרים דבר שאנחנו מתירים. ואכן השולחן ערוך פוסק להלכה את הרשב"א הזה, נראה לי בסימן קב סעיף ד', אבל אני שנייה אפתח את זה, לענייננו, השולחן ערוך פוסק. אבל יש המון המון קושיות על הרשב"א הזה והשולחן ערוך, מכל מיני כיוונים. כרגע בעיה של זמן שלנו קצר, הקושיה מרכזית, להכשיר כלים זה לא כזה בגדיל. עכשיו תולים מה באמת, אם מדובר בתוך מטבח שלם זה יכול להיות, אבל בבית שאדם מתבלבל לו המזלג הזה לזה, וסך הכל יש לו 20 סכינים בבית, זה לא כזה בגדיל לחמם סיר על מים חמים, אנחנו נראה את זה איך אנחנו מכשירים כלים, זה לא כזה בגדיל לשים הכל בפנים ולהכשיר, זה לא הפסד מרובה. לכן הלכה למעשה הדבר הזה יותר רלוונטי במטבחים גדולים, בישיבה, בצבא וכו', ואז זה כן יכול להיות באמת רלוונטי. אבל במטבח הביתי אנחנו לא נסמוך על זה הלכה למעשה. יש עוד כמה טעמים וסיבות שכרגע אין לי זמן להאריך בזה. אז בקיצור, אז ראינו נפקמין הנוספת זה בעצם הפסד מרובה. כלומר, נפקמין השנייה שראינו זה משהו שמתקלקל, שעל פי רשי אנחנו אומרים שמתקלקל, שעל פי רשי, כך פוסקים הלכה, זה כבר מותר. ודבר שני זה הפסד מרובה כמו הכשרת כלים, שבאופן עקרוני אנחנו פוסקים גם כמו רשי, שזה כך אומר רשב"א, שאנחנו מתייחסים לזה כדבר שבטל, למרות שלכאורה הוא יכול להיות לא שמתירין. למעשה במטבח הביתי אנחנו לא משמשים בזה. מאוד מאוד שנשחרר אתכם. טוב, דבר אחרון שם בשביל הפיקנטריה, עוד מחלוקת, זה משהו עיוני יותר, זה נפקה מאוד חשובה בפסח, מאוד חשובה. האם חמץ בפסח מוגדר כדבר ששמתירין? מה זאת אומרת? יש לו מתירין חמץ בפסח? כן, מתי? אחרי פסח. אבל פסח הבא חוזר את איסו. מדהים. טוב, מחלוקת, נו, ברור. הרמב"ם כותב במחות עשרות פרק תדבב, שזה מדובר כדבר שיש לו מתירין, כי יש לו זמן שהוא חוזר להיות אתר. המודרך יאמר, זה לא נכון. העובדה שהוא עתיד להיות איסו בשנה הבאה, זה בעצם אומר שזה מוגדר כדבר שאין לו מתירין. עכשיו, מה המחלוקת כאן? אפשר להגיד שנחלקו בדיוק בהבנות של רשי ורן. אם על פי רשי, הנקודה הזאת, אוכלנו בהתר, אז הרמב"ם צודק. חכה עוד שבעה ימים, תאכל בהתר. כלומר, על פי רשי, השאלה היא שאלה מעשית. האם יהיה לי זמן שאני אוכל לאכול בהתר? בסדר? על פי הרן, ההסתכלות כאן על דבר שמתירים, זה הסתכלות מהותית. בסדר? על מלחמת כוחות בין איסור ואתר וכו' וכו'. והשאלה משהו איסור ואתר זה, נכון? אמרנו, למה דבר שמתירים לא זה? כי מבחת מהותית הוא היתר, רק כרגע יש לו פגם זמני. אבל אם חמץ בפסח, זה לא, היתר הוא זה, הוא לא, הוא חד פעם, מה זה חד פעמי? האיסור חוזר כל הזמן, זה אומר שבעצם האיסור הזה הוא איסור בשורשו, לפחות לחלק מהשנה, ולכן לא הרן מובן דברי המודרכי של דבר שאינו מתירין. להלכה אני כרגע לא נכנס, אם אנחנו מתי שנלמד לוחות פסח נראה שזה השלכות לגבי חמץ אחרי 6 שעות, אבל כרגע נשאיר אתכם מסוקרנים. אני מסכם מה שראינו השיעור הזה. ראינו השיעור בעצם חריגים, מצבים שדברים לא בטלים מתערובת יבש ביבש. פתחנו בתחילת השיעור על תורמה ועורלה וכולי וכולי, דברים שבגלל חומרתם בטלים בשיעורים גדולים 100-200 וכולי. זה שמתי בצד, עיקר השיעור תעסק בשאלה של דברים הללו, של דברים שלא פתילים בכלל. וראינו שקבוצה אחת זה דברים שחשובים, כשגוף האיסור הוא חשוב, ולא הרוטב והוא לא בטל, ושום דבר לא מן ולא מנו, כי הוא חשוב ולא בטל. קבוצה אחרת, קטגוריה אחרת, זה דבר שהוא מתירים, שהוא לא בטל, באופן פשוט בגלל שאפשר לאכול בהתר, ולכן אם הוא יתקלקל או שפה מרובה, אז הוא לא נאמר. זה בעצם סגרנו את יבש ביבש. יבש ביבש אין הרבה השלכות. יש, כאילו אמרתי, מזלגות וכולי, אין, זה לא כל כך כל כך מעשי, אבל היה חשוב לי, למרות שזה לא מעשי, לא הכי מעשי, זה יכול לקרות, שתבין את היסודות. אנחנו בשיעור הבאים, אנחנו נתחיל לעבור למפה, ללח בלח, כלומר למצבים שבהם יש מעבר של טעם וכולי. זהו. אם יש שאלות בשמחה, אבל זהו, השיעור נגמר. מה זה? אמור דחי. מה זה?
חמץ.
כן, כן.
אם אני לא מבטל אותו.
מה זה לא מבטל אותו? יש לי כרגע תערובת עם חמץ?
כן. אם אני אגיד שהוא דבר של שמתאים לכם, אני לא מבטל אותו.
בסדר. אגב, מוסכם בכל העלמה, אני פשוט לא... זה לא זה. לא, חמץ בפסח לא בטל. שאלה למה? אז על פי הרמב״ם, זה בגלל איזשהו דבר שיש לו מתירים, ולכן לא בטל. זה הסיבה שלו. על פי המודרכי, זה בגלל שזה חמור, זה קרה. לכן זה לא בטל. מה נפקא מינה? משעה שישית עד כסת פסח. על פי המודרכי, אין כאן קרה. עד כסת אחר. לכן זה יתבטל על פי המודרכי. בסדר? על פי הרמב״ם, גם כרגע, העובדה שהוא